שלום לכולם, משנה ה' פרק א', יוסף בן יוחנן, איש ירושלים אומר, יהי ביתך בטוח לרווחה, ויהי בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם הרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, הוא בטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהנום. על יוסף בן יוחנן, כבר דיברנו על תקופת יוסף בן יועזר, שהם היו באותה תקופה של גזרות היוונים, וגם עליו אין לנו הרבה מימרות מעבר למימר כאן. למיטב ידיעתי, ויוסף בן יוחנן, אמרנו שיוסף בן יועזר, הסבירו המפרשים, שעוסק בתיקון הבית של תורה, ובהקשר של תורה, עבודה וגמילות חסדים שדיבר עליו שמעון הצדיק, אז אנטיגנוס המשיך את שמעון בנושא עבודה, ויוסף בן יועזר בנושא התורה, ויוסף בן יוחנן מדבר על הגמילות חסדים ברשת של המשנה. הזכרנו שעל פניו שניהם דיברו על הבית, ואולי את זה מובן על ההקשר של המאבק מול תרבות יוון, על עולם הבית מול עולם החוץ, ויש פה את הבחינה של בית של תורה, זו הייתה משנה קודמת, וכאן בית של בעצם גמילות חסדים. הרישה והסיפה של המשנה, הרישה עוסקת בעצם בחסדים, יש בה שני חלקים, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. עצם הבית, צורת הבית, שהוא פתוח לרווחה, זה עצמו מזמין את העניים, ומתוך כך, ויהיו עניים בני ביתך, במפרשים כתוב, ולא שתוציא את הכספים על משרתים, אלא על עבדים כנענים, אלא על זרע ישראל, שבעצם ייהנו מנכסיך. אבל שוב, כמו שראינו במשנה הקודמת, שהיווה שוטה בצמאי דבריהם, בא כתוצאה מכל הגישה והיחס העקרוני לתורה, גם כאן, החסד המעשי של יהיו עניים בני ביתך, בא מתוך יהי ביתך פתוח לרווחה. כלומר, שוב מראש, איך הבית צורתו ברמה המעשית, שהוא הוא מזמן, ומתוך הדבר הזה שהבית פתוח, אז גם יהיו עניים בני ביתך. יש להבין עכשיו מה הקשר בין הרישה שעוסקת בגמילות חסדים לבין הסיפה על תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו, חלק מפרשים דרשו שכתוב, האישה זו אשתך, על קל וחומר באשת חברו, ומה מה, מה, מה העניין של החיבור בין שני החלקים, גם מה תוכן המימרה בעצם של הסיפה של המשנה. לעניות דעתי הקשר בין שני החלקים הוא שאנחנו עוסקים בחסד, וחסד הוא בעצם התפשטות הכוחות, הפוך מגבורה שזה צמצום וריכוז הכוחות. כאשר יש חסד, יש פתיחה, יש רחבות. הרחבות הזאת צריכה את הגבולות שלה. תמיד בנושא של חסד צריך לראות שלא בשם המים הם חסד, מים הם זורמים, מים גם יכולים לרבות אהבה. שלא יהיה מציאות שבשם אותו, מציאות של, של, של פתיחת הבית, לא נשמרים גבולות בעצם של עצניות. ולכן מהיסוד הזה בעצם, כמו שאנחנו מוצאים בפרק כף, בספר ויקרא, פרשת החמות, פסוק י' זין, על אח ואחות, שהגילוי הראות נקרא חסד הוא, זה חסד מקולקל. כלומר, יכול להיות חסד מקולקל, יש פה התרחבות, פתיחת שורות לא נכונה. אז על פניו, הקשר בין שני החלקים הוא, שבבירור של בית של חסד, כלומר, הבית מקודם היה בית של תורה. עכשיו, בזווית שהבית של חסד, בפרט שאנחנו מדברים על הרקע של המאבק מול היוונים, כמו שאמרנו, שמתוך ההקשר של הדורות נוכל להבין עוד יותר את החידוד של המשנה, אף על פי שהמסר הוא עומד לדורות גם בלי קשר רק לרקע שהיה באותו הדור. אבל כל שכן, שבית של תורה ודאי זה עוגן גדול מול כל ההתייוונות. בית של חסד, שמה אותו בית אברהם, שמה אותה יכולת לפתוח את השורות, יכולה בסופו של דבר להביא לסכנה גדולה, מכאן באים הגבולות. מי שדבק באברהם והיה בחינה של חסד, אבל לא ידע לשמור על הגבולות נכון, זה לוט. ושם בסופו של דבר, זה נכנס לזה שהיה לו חתנים מסדום, והבית עצמו בסוף הוא עובד למקום שבו חסד עושים, אבל אפשר להפקיר את בנותיו, ואולי זה הקשר בין שני חלקי המשנה. לגבי הסעיפה עצמה מצד עצמה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. בברטנורה מביא שיש מפרשים שבאשתו אמרו זה לגבי אשתו נידה בלבד, שלא מתוך ריבוי שיחה יהיה קרבה יתרה, אבל הוא אומר זה לא פשט המשנה, פשט המשנה משמע שזה רק, שזה אפילו באשתו תאורה. ומתוך זה צריך להבין מה בעצם היסוד. יש כמה פירושים בפרשים, אבל ננסה דבר ראשון לגשת לפירושים הראשונים. במעבוד רבי נתן, מה שנאמר, דבר אחר על תרבה שיחה עם האישה, בכיצד? בזמן שאדם בא לבית מדרש ולא נוהגים בו כבוד או שירר עם חברו, אל ילך ואמר לשתו כך וכך הרערתי עם חבריי, כך וכך אמר לי, כך וכך אמרתי לו, מפני שבוזה את עצמו, בוזה את אשתו, בוזה את חברו. אשתו שאתה נוהגת בו כבוד עומדת ומשחקת עליו. כיוון ששמע חברו אמר אולי לדברים שבינו לבני, הלך ושחר לאשתו, נמצא אותו איש בוזה את עצמו, בוזה את אשתו, בוזה את חברו. כלומר, מדובר פה לפי עבוד רבי נתן, שפעמים אדם כשהוא משתף כל מה שקרה בינו לבין חברו, לפעמים הדבר הזה יכול לצור בסוף זילות בין אשתו לבינו, שחולה אולי בעצמה ללעוג לו, או מציאות שבה מתוך זה, כל אחד מספר לאשתו, נוצר גם בסוף ביניהם סכסוך, בין המשפחות סכסוך, בסוף זה מביא גם לקרע יכולת פנימי. כלומר, צריכים לדעת שיש דברים שאם בסופו של דבר הדבר הזה ירבה מדון, ירבה סכנה של 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 איבה ושל בוז בסוף, אז לא להרבות. מה זה לא להרבות? כי יש דברים שוודאי אדם צריך לספר, וודאי אדם צריך לפרוק מה שיש לו בלב, צריך אדם לשתף. לא כל דבר הוא לפעמים נצרך לטובת העניין, ואז ייתכן שבעצם הדבר הזה יביא בסופו של יום לתהליך של בוז בין המשפחות, או בוז בסוף בין האיש לבין אשתו. בשו"ת משפטי עוזיאל, חושן משפט, סימן ו', בסימן שעוסק בהשתתפות האישה בבחירות למוסדות ציבור, אומר תוך כדי הדברים לגבי הנושא של אל תרבה שיחה עם האישה. ההקשר הוא האם אישה יכולה להיות, להשתתף, להיבחר ולהיות בהנהגה ציבורית, ראה לה שם שיחה עם גברים תוך כדי תפקידה. אז בלי כל הסוגיה לענייננו, אומר, לעניין המשנה שלנו. הסברה נותנת לומר, דכל כנסייה רצינית ושיחה ומועילה אין בה משום פריצות, וכל יום ויום האנשים נפגשים מאנשים במסע ומתן מסחרי. נושאים ונותנים, וכל זאת אין שם שום פרץ ושום צווחה. ואפילו יותר פרוצים בעיות לא יראו באיסור ושעה שעוסקים בעצמם במסחרם. לא אמרו רבותינו לתת הרבה שיחה עם האישה, אלא בשיחה בטלה שלא לצורך, ושיחה כזאת היא הגוררת עוון. אבל לא שיחה של ויכוח בעניינים חשובים וציבוריים, ואין הישיבה מחיצה וכפיפה אחת לשם עבודת ציבור, שעבודת קודש מרגילה לעבירה ומביאה לידי קלות ראש, וכל ישראל אנשים ונשים קדושים ואינם חשודים בפריצת הגדר הצניעות והמוסר. זה לעניין המשנה שלנו מה שאומר. בשו"ת יביע אומר הרב עובדיה חלק ו' אור החיים סימן י"ג מביא תוך כדי תשובה, ואין בספר דרך פיקודיך שיר על מה שאין נזהרים כל כך ממה שציוו חז"ל, אל תרבה שיחה עם האישה. ובעירובין, הרי יש גמרא בעירובין שאומרת ששאל רבי יוסי הגלילי לברויה באיזה דרך נלך ללוד, ענתה לו גלילי שותה, לא כך אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה, היית צריך להגיד באיזה ללוד. הוא אמר לה באיזה דרך נלך ללוד, וברויה אשתו של רבי אומרת לו באיזה ללוד, למה הוספת שתי מילים מותרות? אז משמע מפה שמדובר על שתי מילים מול ארבע מילים, אז זה גדר אחר לגמרי. אז אומר הרב עובדיה, ולא מצאנו תלמידי חכמים יראי השם שישקלו בפלס דבריהם שלא להרבות שיחה עם האישה. ויראה לי על פי מה שכתב הלייבו, שבזמן הזה שאנשים מוגלות בינינו אין כאן נעורי עבירה כל כך, דדמן בפן כקקק חברי, כלומר כאבזים לבנות, זה לא גורם לעירור כי רגילים בזה בדיבור. אחי נמי לעניין זה, ודווקא בזמנם שלו רואים אישה בחוץ שכל כבודה בת מלך פנימה, או בריאת אישה מיד באים לידי עירוב, מחשבה שבלב. מה שאין כן נתה שאנשים עוסקות מסע ומתן, ומורגלות בינינו, אין אדם מתפעל בריאתם ושיחתם לבוא לידי עירוב. מה שכתב באשתו אמרו משום גזרה וגדר לנשים אחרות, מה שאין כן בזמן הזה. אז הרב אדם מסביר, כשהמציאות הייתה שאישה כלל לא הסתובבה במרחב הציבורי, כי כל כבודה בת מלך פנימה, אז במילה באמת זה יוצר איזשהו עירור. כשהמציאות היא יותר שגרתית, שזה המפגש לדיבורים לצורכים עניינים, אז במילה אין בזה את הגדר של אל תרבה שיחה. והוא אומר, מה שאמרו באשתו זה כחלק מגדר מהעניין הזה. אבל זאת לא המציאות שבעצם נמצאת בימינו. כמובן שזה כמו שכתוב בסוף קידושין, הכל לשם שמיים. באמת צריכים להבדיל בין שיחה עניינית שנצרכת, איכן שנצרכת, לבין דברים שהם לא עניינים, שהם לא נצרכים. ודברים שלא נצרכים, אדם לא צריך לדבר עם אישה שהיא לא אשתו. אין שום סיבה שהוא ידבר בדברים שלא נצרכים. הרבה פעמים לא רק בנושא של גמילות חסדים של עניים, אלא באמת שאדם נמצא במציאות שהוא בתוך קהילה, בתוך חברה, אז מתוך הרצון להיטיב, מתוך הרצון לאזור, נוצרים כל מיני קשרים. ודווקא במקומות האלה צריכים לשים לב, גם כשמותרים דיבורים לצורך, צריכים להיות חכמים שלדעת את המוסר השכל הזה, שגם כשיש יותר לשיחה שהיא לצורך שהוא מדבר עם אשת איש, מדבר עם אישה לא אשתו, הוא צריך לזכור את הדבר הזה שזה יתר לצורך. ולמה זה מאוד מאוד חשוב? כי בקלות, בלי כוונה רע של אף אחד מהצדדים, כשיש דווקא מתוך רצון של עזרה, מתוך רצון של, של, של גמילות חסדים, של שותפות ציבורית, עלולים להיווצר לאט לאט הערכה אישית גדולה, וקשרים רגשיים לא מודעים שבסוף עלולים להקרין גם על הזוגיות של אדם. ולכן צריך לשים גבולות וגדרים מאוד מאוד ברורים, שהשיחות הן לצורך, אז אנחנו לא בימינו במציאות של לספור שתי מילים או ארבע מילים, אבל במציאות של מה שלא נצרח, לא נצרח. אם אדם נמצא בוועדה של הקהילה שלו, של היישוב שלו, ויש עכשיו כמה גברים ונשים בוועדה, אבל רק הוא ואישה אחרת הגיעו לפגישה, אז שלא יעשו אותה. צריכים להיות חכמים, צריכים לעבוד בצורה נכונה, שגם שנכון שרמת ההקשר של ריבוי שיחה היא תלוי חברתי, כמו שכותב הרב נחום רבינוביץ' זצ"ל בשיח נחום, שיש חלק, יש גדרי צניעות שהם אובייקטיביים ומוחלטים, ויש גדרי צניעות שהם תלויים בהקשר חברתי. הנה כמו שאומר הרב עובדיה, שאם לא רואים אף אישה ברחוב, פתאום מישהו רואים אישה והוא מדבר איתה, זה יוצר עירור. ואם כן רגילות להיות נשים במציאות במרחב הציבורי, ממילא זה לא מביא לידי אותו עירור. אבל צריכים לזכור שמעבר להקשר של כל חברה שבה הוא נמצא בדברים שבהם זה באמת תלוי, זה דוגמה להלכה שתלויה בנורמות חברתיות. יש דברים שהם מוחלטים, שהם לא נורמות חברתיות. זאת הלכה שהיא נורמה. אז בתוך הדבר הזה, גם אני חושב שצריכים להבין את המשנה, לא רק טוב, זה היה אז, וימינו יש היתר אחר, אלא לזכור שלא משנה מהו רמת היתר המידתי לכל חברה, המשנה התקפה לדורות. זאת אומרת, זה היתר, היתר ענייני, אבל ברמה העקרונית, אל תרבה, הדבר הזה עצמו הוא חלק מהתפיסה שאדם לא יצר קשרים לא נכונים, ודווקא במציאות, שזה בקשר של חסד, של הטבה, של עשייה טובה, אז כל ההקשר הוא מאוד טהור, דווקא בגלל שאנשים טובים, לא מתכוונים לשום דבר רע, דווקא במקום הטהור פוגשים את האדם, בסיאו, לא בשאר המטלות הרגילות של הבית, וזה יכול ליצור לפעמים קשרים לא בריאים, לא בריאים ולא נכונים, לכן אדם צריך לדעת, עם כל הרצון, כמו שרב כותב בעמדות הראייה, בצניעות, שאם העולם היה מבין לזה, שבעצם הסיבה שאנחנו מקפידים כל כך על צניעות בין בנים לבנות, זה לא בגלל חוסר הערכה, חוסר החשיבות של אמירת השלום, אלא ההבנה שדווקא כדי לבנות את החברה נכון, צריכים לשים נכון את הגבולות. אז כמו שכבר תוספות אומר בסוף קידושין, יש כל מיני דברים שוב, שהם הקשרים של נורמות שהם כן מותר, ואז בהקשר החברתי, זה לא מביא שום עירור, אבל צריכים לזכור שגם שזה בהקשר, זה לא הופך את זה לאוטוסטרד. זה צריכים להבין את הגבולות הנכונים שבסוף בונים חברה בריאה, חברה תקינה, ושוב, על הרקע מול הבירור של יוון, אז יש פה את תיקון התורה ותיקון החסד מול המקום של חוכמת החוץ ועולם הרבה יותר של האינטרס האישי. יחד עם זה, בתוך החסד, שמירת הגבולות של הצניעות, זה ודאי מובן לנו על ההקשר של הבירור מול היוונים שם בתקופת הזוג הזה, וודאי שזה מה שנשארנו כתורה לדורות שמאיר עד ימינו, עד כאן להיום.